אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים. אתם בסיפורי ירושלים כמדי רביעי בלילה. איתכם ישראל גליס, עורכת יעל צייטלין. הטכנאי הפעם הוא מנדי אור, שעושה לנו עבודה מאוד טובה וחשובה. רדיו קול חי, 93 ו-92.8. הערב התוכנית שלנו על המושבה הגרמנית. ולמה אני מדבר על המושבה הגרמנית? נסעתי ממלכת עוז והדר באיזושהי נסיעה בין בודפסט לבין קרסטיר, ישב לידי יהודי חסיד גור, רמות חלבי, מבני ברק, סוכן ביטוח, ושאלתו, איפה אתה גדלת? ואז הוא סיפר את הסיפור חייו, מושבה גרמנית. במשך 3 שעות, שמעתי סיפורים מרתקים על הילדות שלו, חסיד גור, משפחה שלמה שגרה שם במושבה גרמנית, למה היא גרה שם, איך היא הגיעה לשם, איך הם התחנכו שם, נדבר עם רמות חלבי. אם אנחנו כבר במושבה גרמנית, נעשה סיור במושבה הגרמנית, ניכנס למוזיאון הטבע עם זכי צברי, שיסביר לנו מה זה מוזיאון הטבע, שאני עוד זוכר בתור ילד לפני 60 שנה, באנו שם עם הבית ספר לטייל במוזיאון הטבע, אז מה יש היום במוזיאון הטבע? תשמעו סיפורים מרתקים. ומשם ניכנס לסיור בכלל בשכונה עם רעות עודם, שהיא חוקרת בירושלים, היא תספר לנו על השכונה, על מה שהולך שם, על מה הולך שם היום. תתפלו, מושבה גרמנית, שנמנתה על ידי גרמנים, חברי הכת הטמפלרים ב-1873, מושבה החמישית מתוך 8 מושבות שבנו הטמפלרים בארץ ישראל. הם בנו עוד מושבות ביפו, בחיפה, בגליל, בכל מיני מקומות. ירושלים הייתה המרכז שלהם. אז היום ביום הטמפלרים כבר לא נמצאים, נשארו הבתים שלהם, בתים לכל בית שם את ההיסטוריה שלו, והם יושבים על עמק רפאים, ושם יש את הבתים, יש שם ברוך השם, יש גם בתי כנסת היום שפועלים, שלא היו בתקופה ההיא, גם את הכנסת של הקורדים, ועוד את הכנסת אחד של הרב משה קלירס, בתי כנסת שפעילים, נוסף לזה יש שם גם מסעדות היום קשרות למאדרין, כדאי לבדוק קודם, אבל יש מסעדות קשרות למאדרין, אז אנחנו נעשה סיור הלילה במושבה הגרמנית.
לך!
Hey.
אז הייתה נסיעה של ממלכת עוז והדר, ונסענו בהונגריה מבודפסט לקרסטיר. באוטובוס בדרך לידי ישב יהודי יקר מאוד, חסיד גור, רמודכן לוי, אתם מכירים אותו בבני ברק ודאי, תושב השכונה של בני ברק, וסוכן ביטוח מפורסם שם, חסיד גור. ותוך כדי השיחה הוא מספר לי שהוא גדל במושב הגרמנית. שלום רמודכן לוי.
שלום וברכה.
אבל תשתף אותנו, אתה כנער, כילד, כצעיר, גר במושבה הגרמנית.
אכן.
כן. אז איך אתם מגיעים למושבה הגרמנית?
למעשה ההורים אחרי הנישואים היו גרים בנחלת שבעה, בחדר אחד גדול שחולק לשתי שכנים באמצעות ארון, ושם גרנו היום, הצעירים לא יבינו את זה, גרו הורים, עליהם השלום, עם שישה ילדים שיהיו בריאים, וחיינו. אחרי מלחמת השחרור, מי שלא יודע את ההיסטוריה, במושבה הגרמנית, מעניין שאני לא רואה את זה בהיסטוריה, קיבוץ רמת רחל, שנפגע קשות במלחמת השחרור, הוא היה בין שתי החזיתות של הירדנים והמצרים, הוא נפגע קשות, ואז, כדי לשקם את הקיבוץ בחזרה, הם באו לגור במושבה הגרמנית. עכשיו, ברשותך, כמה מילות היסטוריה על המושבה הגרמנית.
בבקשה.
שנוסדה על ידי הגרמנים הטמפלרים ב-1873, 150 שנה, וכמובן, לשיטתם, ראו בזה שליחות דתית, והקימו שם, הם קנו את האדמות משטר גדול, מתושב בית צפפה, והקימו שם בתים, בדרך כלל בתים בני 2-3 קומות, ומנזר גדול, והשכונה הזאת בעמק רפאים, משתי צידי עמק רפאים, יותר נכון, בשתי צידי עמק רפאים, שהצד השני היה דרך בית לחם, זאת אומרת, גובל בתחנת הרכבת הישנה של ירושלים. ואחרי מלחמת, וזה בזמן הטורקים, אחר כך, בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים שגרו שם, הטמפלרים, גילויי הזדהות עם הנאצים, שהשליט שלהם, אדולף היטלר, שלט בגרמניה, ואז האנגלים ששלטו אז, פחדו, ראו בהם גייס חמישי, ראו בהם סכנה לשלטון שלהם, ואז הכניסו את כל תושבי המושבה הגרמנית להסגר, ואחרי כמה זמן הגלו אותם, מה שנקרא היום טרנספר, היום זה מילה מאוד לא יפה, אבל אז האנגלים עשו טרנספר לתושבים של המושבה הגרמנית והגלו אותם לאוסטרליה. ואז השכונה נעזבה ובאו לגור שם ערבים נוצרים בעיקר שהיו בין כל חוגרים שם בבקה, באבוטור, בקטמון. הם גם באו לגור במושבה הגרמנית, אבל הם לא גרו הרבה זמן, מפני שכמה שנים אחרי זה פרצה מלחמת השחרור, והערבים ברחו, ומיד אחרי המלחמה באו לשם תושבי רמת רחל, היו גרים שם במשך נדמה לי 2.5 שנים, עד שבנו את הקיבוץ מחדש. ואנחנו, היות והיה לי דוד שם בקיבוץ, אז לפני שעזבו את הקיבוץ, כל אחד סיפר לחברים שלו שמתפנות דירות, מה שהיה נקרא אז רכוש הנטוש, והדוד שלי סידר לנו דירה שהייתה לעומת הדירה בנחלת שבעה, הייתה לוקסוס שבלוקסוס, שני חדרים, אחד בתוך השני, אבל שני חדרים ומטבח, ואנחנו, בשבילנו זה היה להגדיל את הדירה פי 3-4. זהו, עד הגענו למשאבה הגרמנית.
אתם מוצאים שם את עצמכם, אתם הרי בכל אופן משפחה חרדית, יש שם בית הכנסת, יש שם איזושהי אווירה, איזשהו משהו של יידישקייט.
רוב התושבים היו חילוניים. אבל, ואנחנו ציינו אותנו כילדים עם הפעלך. ילדים עם הפעלך, גרנו שם בסביבה, לא הרגשנו שום גילויי שנאה ושום גילויי נרדפות חלילה. היו שם עוד משפחות של אנשים דתיים, אבל ברובם היו אנשים שבאו מהשואה, ולא עלינו אנשים שאיבדו את משפחותיהם שם, ואז לא עליהם ילדים. וכילדים כמעט לא היו לנו חברים שם בסביבה, חברים דתיים, חרדים. אני חושב שהיינו ממש יחידים בכל האזור. עוד עם פלח, תמיד החילונים ידעו, הילדים עם הפלח. ובבית הכנסת של הרב גינסבורג, שהיהודי תלמיד חכם גדול שגם באחרי השואה מבוקובינה, הייתה שם בית כנסת עזרת ישראל, שהוא קיים עד היום הזה, כמובן סוג אחר של אוכלוסייה, אבל שם היו יהודים שבאו חסידים מצאן וסאטמר, וחלקם באו מקטמון שהייתה יותר חרדית. אם אתה יודע, שם העבירו את אלו
מהעיר העתיקה.
מהעיר העתיקה העבירו אותם לקטמון, אז שם היה יישוב הרבה יותר חרדי, אבל במושבה הגרמנית מעט מאוד, מעט מאוד. באמת סייעתא דשמיא גדולה מאוד, שברוך השם כולנו נשארנו ברוח ישראל סבא, זה ממש סייעתא דשמיא גדולה מאוד.
לחיידר, איפה הלכתם לחיידר?
היינו, למדנו בתלמוד תורה שילו, בחוב הנביאים, ומחמת חוסר הממון, היינו הולכים ברגל כל יום, הלוך וחזור ממושבה גרמנית ועד לתלמוד תורה שילו, ואני מעריך דרך של 3/4 שעה. שנים הלכנו ברגל, הלוך וחזור.
ובתוך בניין ישן, שהיום זה נקרא עולי הבורסה, זה היה בניין של... היום זה נקרא, הבניין הזה נקרא עולי הבורסה, יש שם בית הכנסת של עולי הבורסה, אלו מיוון, יוונים, יהודים חרדים.
איפה אתה מדבר על תלמוד תורה שילו, או על הבית שגרנו?
לא, תלמוד תורה שילו.
תלמוד תורה שילו היה ברחוב הנביאים מול מה שנקרא פעם הדסה א', אם אתה זוכר, בית חולים ליולדות של הדסה, והיה ממש ממולו על הכביש, ובחצר מאחורנית, שהצד השני של החצר הוא רחוב יפו, מקביל לרחוב הנביאים, שם היה איזה בניין שאמרו שהוא היה בית חרושת לנשק, או של האנגלים או של היהודים, ופוצץ במלחמת השחרור, אני לא יודע בדיוק את ההיסטוריה, אבל בחצר הגדולה הזאת, שם היה חצר של תלמוד תורה שילו. עכשיו, תלמוד תורה שילה למדו רק 5 כיתות. 3 הכיתות האחרות למדו בבתי כנסת. אחד בקהל ציון ליד בית היתומים הספרדי, אחד באחדות ישראל למעלה, ואחד בשכונת משכנות, בבית הכנסת המרכזי, ליד ביתו של רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה.
אז למדת שם את כל הכיתות עד כיתה ח'?
כל הכיתות מא' עד ח', כולל. כן.
אתה עוד זוכר את המלמדים, את המורים שם?
בוודאי, אני זוכר
את פראג, כל המורים. את הרב מזרחי?
הרב פראג, הרב מזרחי שהיה מנהל אחר, אני זוכר את הרב שטוקרמר והרב שפר והרב קליין והרב לא, לפי הסדר והרב חיים ירת ורב לייזר טייכטל. זה עולם אחר, עולם אחר. היום
חינסקי ופראג.
חינסקי ופראג. חינסקי, הרב אלכסנדר זיסל חינסקי ורב שאול קליין. היו מורים מכל הסוגים, היום אין דברים כאלה, גם לא מאמינים שיכולים לבוא, שהשבטים מותרים לבוא זה בזה. אז בזמנים שלנו היה מורה חבדניק, ומורה ליטאי, ומורה גור, ומורה בלזר, ומורה ויז'ניצר, היו מכל הסוגים. הזמנים האלו תמו.
עכשיו, מסגרת החיים שם של התלמוד תורה של השכונה, הייתה שם איזושהי אווירה של שבת, של חג? סוכה בניתם בחוץ?
סוכה בנינו בחצר, סוכה בנינו בחצר, ואווירה של שבת לא הייתה בסביבה. תראה, בכל מקום, גם היום רואים האווירה של שבת, אבל שבת כזאת... לא שבת, שבת מוחלטת, לא שבת מכל מלאכתו. אתה יודע, בכל אופן זה יום מנוחה. אבל נקודה מאוד מעניינת. אבי זיכרונו לברכה היה הולך איתנו לבית הכנסת, היו שכנים, אחד הנחת את המכונית, ואחד אחד עשה עבודות, כל מיני עבודות שעושים ביום המנוחה. היה אומר להם יפה שבת שלום. וראית כמה זמן אחרי שבאנו לגור, אנשים כיבדו את אבא והפסיקו לעשות את זה בפרהסיה. הוא לא צעק להם שבס, הוא אמר להם שבת שלום. ואותו דבר אמא עליה שלום, הייתה אומרת יפה לשכנות. אמא הייתה דמות מאוד... איך נקרא לזה, דמות מאוד מיוחדת במינה. היא הייתה כזאת, אחת שכל הסכסוכים בסביבה היו מגיעים אליה, ואם נאמר, אם אישה הייתה בורחת מבעלה, המכה הייתה בורחת אליה. היא הייתה אישה כזאת שהיא פתרה לכולם את הבעיות, כיבדו אותן מאוד מאוד, מאוד מאוד, דברים כאלה לא, כמעט לא רואים, בפרט בסביבה מנוכרת. זאת אומרת, מנוכרת זה עולם אחר. הם חילוניים, חלי שבת, ואנחנו דתיים, אבל רחשו לנו כבוד גדול מאוד. גדול מאוד.
עד איזה גיל גרת שם בשכונה?
אני גרתי שם עד הנישואין, עד שעברתי אחרי הנישואין לגור בתל אביב. כמה שנים אחרי זה, אחרי שכל הילדים ניסו, אז ההורים עברו לגור בעזרת תורה. ואתה מדבר על החילוניות של הסביבה, אני תמיד מספר, לידינו היה בית קולנוע, קולנוע סמדר, מרחק של 50 מטר מהבית. מרחק של 150 מטר היה מנזר של הטמפלרים. ואנחנו הסתכלנו על שניהם כמו שהיו מסתכלים בחוץ לארץ על הכנסיות, היו קוראים לזה טימה. בשבילנו היו שתי טימס. היה טימה של הקולנוע והיה טימה של המנזר. אני לא אשכח שבעל הקולנוע היה אומר לי, אינגלה, בואו. בוא, אני לא אקח לך כסף, בוא, כדאי לך, יש סרטים יפים. לא עלה לי אף פעם, לא היה לי שום לא הייתה לי שום, איך אומרים, שום פיתוי ללכת לשם, מפני שהיינו כל כך מחוברים לבית, כל כך אהבנו את הבית, שהוא גם לא היה רחב מימדים, הוא היה יותר מנחלת שבעה, אבל גם לא היה מונחים של היום, ולא עלה בכלל, לא היה לי שום פיתוי ללכת לקולנוע. אני זוכר שהרבה שנים אחרי זה, הייתה איזה השתלמות בבית קולנוע הזה בסמדר, והוזמנתי כסוכן ביטוח מטעם החברה, ואמרתי דבר שנשמרתי ממנו בילדותי, לא אלך אליו בבגרותי. לא הלכתי, למרות שלא היה שום, לא יודע אם היה איסור או מה, אני לא הייתי מסוגל ללכת לשם, בשבילי זה היה מילדות טימה, תומה. גם הקולנוע וגם הכנסייה במרחק של עוד כמה עשרות מטרים.
במשך השנים אתה גודל, מתחתן, לא מגיע, אתה מגיע עוד לשכונה לבקר? אין לך איזשהו סיפור?
בוודאי, ההורים גרו שם, באנו אליהם, בוודאי, בוודאי באנו. בוודאי, והשכנים היינו איתם ביחסים יוצאים מן הכלל.
אין לך איזשהו סיפור עם איזשהו סופר שפגשת? או בן של סופר.
כן, היו לנו שכנים שהם היו למעשה מיוצאי עין חרוד. אם אתה מכיר את הסיפור של המלחמה בשומר הצעיר בין האיחוד למאוחד,
נכון.
שהתפצלו כמה וכמה קיבוצים, אחד מהם היה עין חרוד, היה שם אחד מהחותמים על מגילת העצמאות, שהיה שר בממשלה במשך הרבה שנים עד שהוא נפטר, וכמה שאשתו שנאה דתיים, את אמא שלי היא מאוד אהבה, היא מאוד כיבדה אותה, אבל אנחנו הילדים עם הפלח, קראו לה תמיד פריצה, פריצה. פעם שי עגנון, הסופר הידוע, היה אצלהם בחצר, ו... בא לקבל השראה שם תחת עצי האורן, והיא אומרת לו, אגנון, בוא תשמע, הילדים האלו, הדוקים האלו, קוראים לי פריצה. למה זה מגיע לי? ההורים שלי באו, אני בא ממשפחה מתבוללת, ואני באתי פה, ייבשתי ביצות בעמק ישראל. למה לקרוא לי ככה? אמר, למה זה מגיע לי? אגנון מסתכל עליי ואומר לי, אינגלה, איזה חסיד אתה? אמרתי לו, חסיד גור. אז הוא אומר לי, אז אני אספר לכם סיפור שיתאים לשניכם. אספר שהאדמו"ר, ככה בלשונו אני אומר, רבינו אברהם מרדכי בא לבקר בביקורים שלו בארץ ישראל, אז הוא קיבל את הקהל לאמירת שלום, לקבלת שלום, בדירתו של אחד החסידים בתל אביב. ונדחפו המונים, צבעו על פתחי דירת המערך, והוא צדו עיניו, רואה איזה יהודי אברך בורח בגדי עבודה, בורח, שלח לקרוא לו. הוא אמר לו, קראו לו, אבל זה מוישה ינקל, למה ברחת ממני? מה עשיתי לך? הוא אומר, לא נעים לי שהרב יראה אותי בבגדי עבודה. אז הרב אומר לו, in the heim, בבית, ואם יגיד אונגיטין יזגית, איך שלובשים, זה טוב. הוא רצה להראות לנו, שהשכינה, אשתו של השר הידוע, שהיה מחותמי מגילת העצמאות, שאנחנו לא צריכים לקרוא לפריצה מפני שבבית איך שלובשים זה בסדר, היא פה בארץ ישראל זה הבית, כאילו שנפסיק ככה להציק לה. זהו, מה אני אגיד לך, זה עולם אחר, עולם אחר.
אני אומר, אנשים מהתקופה היא שגרו שם בשכונה, פגשת פעם?
יש מהחילונים לא פגשתי, מהחילונים לא פגשתי, אחד מהם, בנו של השר היה פקיד בכיר בממשלה, באחד משרדי הממשלה, פקיד בכיר בעל השפעה, וכאשר הוקמו, בלי שמות, הוקמה אחת הקריות, אני מדבר לפני 40 שנה, הוקמה אחת הקריות בארץ, על ידי חסידי גור, אז הם ביקשו ממני שאני אדבר איתו כדי שיעזור להם. ובאמת דיברתי איתו, הוא הבטיח לי שהוא יעשה מה שהוא יכול, וזהו. אבל מהחרדים אמרתי גם מלכתחילה לא היו. יש אחד שגר בצד השני של המושבה שהיה מתפלל בבית הכנסת, והיום הוא רב של בית הכנסת, הרב משה קלירס. הוא נינו נדמה לי של הרב קלירס מטבריה.
יש עוד אחד קלירס, גם כן רב שכונה שם בקריית יערים, או קריית יובל.
אין לי מושג. אבל הוא חתנו של הרב יצחק פלקסר, שהיה ראש ישיבה בשפת אמת, ומתלמידי ישיבת חכמי לובלין. הרב יצחק פלקסר גר בשערי חסד, ומשה קלירס הזה, הרב משה קלירס, הוא חתנו. והוא עד היום רב, היום הוא רב, זאת אומרת, הוא גדל בזמננו, והוא רב בבית הכנסת.
אז אין לך, אין לך אבל קשר עם שכנים של פעם.
יש סיפור, אני לא יודע, זה סיפור, השאלה אם הזמן מאפשר זאת.
כשאתה מספר הזמן לפניך.
היה לי סיפור לפני כמה שנים, שהילדים שלי רצו לראות שם את הדירה. מתברר שגר שם כבר בן אדם אחר. אדם מבוגר, אמריקאי, זהו. והוא אמר, רצו לראות את הדירה, איפה גר וההורים, וזהו, טוב. אז הוא אמר להם, אתם יכולים להזמין את ההורים, יכולים גם לבוא בשמחה, נשמח לראות אותם. טוב, העיקר שאני באתי. ולפני שאני, העיקר שבאתי, שאלתי איך קוראים לו, והתעניינתי, התברר שאני זוכר את השם הזה מאיזה מקום. ואני שאלתי אותו בטלפון, אמרתי לו שאני רוצה לבוא לבקר, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה בנו של הסופר מארצות הברית, מאיר לוין? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, הוא היה פה מלחמת יום כיפור? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אני חושב שיש לי תמונה ממנו. היה במלחמת יום כיפור, בעיר סואץ, אחרי הפסקת אש, היינו שם גם כחיילים, אז היה איזה יהודי אחד מבוגר עם מצלמה, הוא אמר לו שהוא עיתונאי מארצות הברית, קוראים לו מאיר לוין. אמרתי לו, אתה עם השם שלך יכלת להיות מוגבי בית כנסת בבני ברק, של חסידי גור בבני ברק, שם כזה. טוב, תכלס, ששלחתי את התמונה לבן, והבן התרגש כולו, אומר לי, זה אבא שלי. זה כבר סיפור שהיה מאז שדיברנו 45 שנה קודם. קודם כל שמחתי שזכרתי אותו, והבן אדם זה היה מאוד מפורסם בארצות הברית, הוא היה סופר, סיפר ספר רב מחר, וזהו, הבן שלו כמובן הוא גם איזה סופר, מתרגם, הוא שהיום נמנה על השירות שלום עכשיו, אבל זהו. הוא סיפר לי שהיום במושבה, בכל הסביבה שלו, רוב הדירות, בקטע בסביבה שלנו שהיינו גרים, רוב הדירות נרכשו על ידי תושבי חוץ, ורוב הזמן הדירות חשיפות. דירות מאוד יקרות שם, האזור הזה מאוד מאוד יקר, אבל אזור ממש יפה, והסביבה, והבנייה, והכל.
יש הרבה פסטורליה שם בשכונה.
מה,
בתים,
לא שומע?
אני אומר, יש הרבה פסטורליה בשכונה, בתים עתיקים, יפים מאוד, יש שם פארקים, יש
מגנים. 150 שנה בערך, כן. 150 שנה גם הסביבה, אנחנו, כשאנחנו באנו, העיר הייתה שם, תחנת רכבת הייתה, ואז היו עדיין קטרי הקיטור. קטרי הקיטור היו עושים רעש היום ונורא. ואני זוכר שבאו לבקר אותנו קרובים או ידידים, נסעו למושבה, זה היה משהו בכל אופן, כאילו לנסוע לקרובים בכפר, ואמרו, איך אתם יכולים לסבול את הרעש הזה של קטרי הקיטור? אמרנו להם, מתרגלים, וזה נכון, כשמתרגלים לרעש, לא שומעים אותו, לא שומעים אותו, אבל כל האזור הזה, כל האזור הזה, היה אזור שקט, אזור רגוע, שלב, משהו יוצא מן הכלל, לא בחינם הדירות, שמעתי שהמחיר שלהם מרקיע שחקים, ורוב הרוכשים בו הם תושבי חוץ, זה משהו מאוד מאוד יקר.
אז עברת חוויית ילדות מאוד מעניינת, מאוד חשובה, עזבת את הישוב במושבה הגרמנית, עברת לבני ברק, שם יש רעש, שם אין את השקט הזה כמו שיש במושבה הגרמנית.
לא, 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 לא. אני כשאני בא לירושלים, אני מרגיש איזה מין אווירת נוסטלגיה שאני מתגעגע אליה. בפרט למושבה הגרמנית, שם אני בכלל מרגיש, כל ירושלים מרגשת אותי, אבל הסביבה שגדלתי בה היא בכל אופן נוסטלגיה.
בהחלט, יצאת מהשכונה הזאת בריא ושלם וחסיד כמו שצריך, אתה עם כל המשפחה שלך, זה אחד הניסים הגלויים של השכונה הזאת.
אנשים מה?
אני אומר, זה אחד הניסים הגלויים מהשכונה הזאת, מושבה גרמנית, יהודי חרדי שגדל שם, גדל את כל משפחתו.
לא רק השם, אני, כל המשפחה, ברוך כל המשפחה. השם, אנחנו לעין הרע, בית עם ילדים, זה סייעת הדשמה גדולה. סייעת הדשמה גדולה, אני זוכר, שמעתי רק לפני כמה שנים, שהבי ישראל, התעניין אצל אנשים אומרים, הוא לא הבין, איך מצליחים לגדל ילדים בסביבה כזאת? הוא אומר, אני רואה איזה בעיות יש פה במישורים, במישורים, בגאולה. איך מצליחים לגדל ילדים בסביבה כל כך חילונית? הוא היה הרבה פעמים מטייל שם באזור. והוא הכיר את הסביבה. הוא לא הצליח להבין איך מצליחים לגדל ילדים בסביבה הזו. ברוך שהשיעת הרשמה היא גדולה מאוד, גדולה מאוד. גדולה מאוד.
ברוך השם. אז אני יכול לספר לכם שזה רק חלק קטן מהסיפורים של רמות חילבי ידע לספר על השכונה ועל ההווי הזה. תודה רבה לך. ושנשמע רק
צורת הרבה. בבקשה, בבקשה. כל טוב, שלום,
שלום. כל טוב, שלום,
זקנים וזקנות בירחוי בויס ירושלים עוד ישבו זקנים וזקנות בירחוי בויס ירושלים ואיש משם תוי Meirai, meirai yomim Ve'ish mish antoi b'yodoi Meirai, meirai yomim Urechoi v'yodoi neis dire hoy voy Jerusalén oy yeshu skenim muzkei neis dire hoy voy Jerusalén ve ish mi sham toy
הרבה מבנים נמצאים בתוך השכונת המושבה הגרמנית, כי ילדים הסתובבנו שם, אבל מה שהכי עניין אותי עוד בתור ילד, מוזיאון הטבע. כי ילדים לקחו אותנו מהבית ספר להגיע למוזיאון הטבע. אז מה יש במוזיאון הטבע במושבה הגרמנית? שלום לך, זכי צברי, שאתה מנהל תחום ברכה. החינוך של מוזיאון הטבע.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
יפה, בוא תשתף אותנו מה יש במוזיאון הטבע היום. אני זוכר אותו לפני 50 שנה, ומה יש היום?
אתה זוכר אותו לפני 50 שנה. כן. המוזיאון עצמו נוסד, המוזיאון עצמו נוסד לפני 60 שנה, אבל המבנה שבו הוא שוכן, הוא מבנה בין יותר מ-150 שנה, וואו. במקביל ליציאה מהחומות ולבניית מעטפת השכונות מסביב לעיר העתיקה, כי השכונה הקרובה אלינו זה שכונת המושבה הגרמנית, שנוסדה בשנת 1873. אנחנו קוראים עכשיו את פרשת תולדות, שמוזכרת מאה שערים, שם משם נלקח השם של מאה שערים, שנוסדה בשנת 1874, והמקום הוא בית קיץ, היה בית קיץ של משפחה ארמנית, מוקף חומה ושני שערים, שער בחלק המערבי ושער בחלק הדרומי, ובפחו יש מאגר מים גדול, גינה קהילתית, שעכשיו מטפשים אותה יותר לאחר שנת השמיטה, שכחה סולארית, כברת לימודית שבה ניתן לראות הדגמה של מפלאות הבורא, ובכברת עצמה לקראת חנוכה, אנחנו נעשה פעילות בנושא של נרות דונג. יש לנו פינת חי גדולה, ענקית, שאליה מגיעים בתי ספר מכל רחבי ירושלים. אפשר להכיר את הצב צביקה, אפשר להכיר את שוקי הטוקי, וכל בעל החיים שיש להם שמות בפינת החי. וגולת הכותרת של המוזיאון זה האוסף הענק של הפוחלצים, שנמצאים בקומה השנייה של המוזיאון, ושם אפשר להדגים יפה מאוד ולראות את המאמר של רבי יהודה בן תמה, של הווה אז כנמר, יכול לראות את הנמר בגובה העין, פוחלץ של נמר בגובה העיניים, קל כנשר ורק כצבי וגיבור תארי, את פעלי החיים האלה אנחנו יכולים לראות בגובה העיניים, וגם לדבר עליהם, וגם להתמקד בתכונות המיוחדות של כל אחד מבעלי החיים שנמצאים שם.
עכשיו, הפוחלצים האלו כמה שנים ככה הם עומדים ככה?
כבר 60 שנה. כשהגיעו לכאן, אפילו חלק מהם קצת יותר זמן. יש לנו שם גם אוסף גדול מאוד של עופות ביצה, בקונספציה שבעצם התקופה של היבוש של החולה, אוסף של עופות דורסים, ואז שם אפשר להדגים את הנושא הזה של בעלי חיים קשרים ושאינם קשרים. מיוחד מאוד המוזיאון הזה, והעירייה לכבוד 60 שנה למוזיאון, החליטה, הגרה ברשות ראש העיר מר משה ליאון, החליטה להקציב כ-40 מיליון שקלים לטובת השיפוץ של המוזיאון. זה דבר חסר תקדים, ולהפוך אותו למוזיאון ברמה בינלאומית.
הגיע הזמן, מה זה, כזה מוזיאון שכל כך הרבה שנים עבר כנראה כל מיני ידיים, הגיע הזמן גם שיהיה לו שיפוץ מיוחד, יביאו גם איזשהו דברים חדשים בעקבות התקציב הזה?
יהיו דגמים חדשים, יהיו דברים מיוחדים, חלק מהדגמים של היום ישופצו במוזיאון החדש, אבל המוזיאון יהיה מוזיאון חדשני, מיוחד, עם תצוגות מיוחדות, והרחבה בעצם של התצוגה על שטחים נוספים בתוך המתחם של המוזיאון, מתחם של המוזיאון הוא מתחם של 6 דונמים, מתחם ענק, ובתוכו יוקמו גם אזורי תצוגה חדשים, כאשר המטרה היא להנגיש אותו לציבור, היום המוזיאון אינו מונגש למי שמסתייע בכיסא גלגלים, תיבנה שם מעלית, יש שם מרכז הדרכה מאוד גדול, ואפשר לראות במוזיאון גם בור מים מאוד מאוד מיוחד, שמדגים לנו את בורות המים של ירושלים, בשכונות של ירושלים, אתה מרגיש בבית, ואותם בורות מים, מי שרוצה לבוא ולחוות ולראות את זה, יוכל לראות את זה במוזיאון. הנושא הזה של המים העסיק מאוד את מי שגר כאן בירושלים במחצית השנייה של המאה ה-19, וגם קודם לכן, גם בתקופה שבית המקדש היה קיים, הנושא הזה של בורות המים היה מאוד רלוונטי, וכל האזור של הר הבית כולו בנוי על בורות מים. וכאן יש דגמה מאוד יפה על הנושא הזה. אפשר לבוא לכאן ולהתרשם מהנושא הזה של האדריכלות שהייתה לפני 150 שנה, של קשתות מיוחדות, של כמרונות, של בנייה, של בנייה מקיימת, שמחזיקה מעמד יותר מ-150 שנה, וגם רעידת אדמה שהייתה בירושלים בשנת 1927 לא השפיעה עליה במיוחד.
עכשיו, יש הדרכה לקבוצה שמגיעה, או אנשים שמגיעים, יש להם הדרכה?
כן, יש לנו עכשיו במתחם של המוזיאון 3 קבוצות של תלמידים שמסיירים כאן כרגע במוזיאון, מגיעים לכאן למוזיאון, מצטרף אליהם מדריך ומדריכה לפי הבקשה של הקבוצה, ואפשר לסייר בתוך המוזיאון, וגם בגינה הקהילתית הגדולה, גינה מאוד גדולה שמטופחת על ידי תושבי השכונה של המושבה הגרמנית והאזורים מסביב, שבאים לכאן ומקדישים מזמנם כדי לטפח את הגינה הזו שכבר קיימת 17 שנים.
עכשיו, אנשים בטח שואלים את עצמם כמה עולה להיכנס למוזיאון?
כמה עולה להיכנס למוזיאון? לפני שיפוצים או אחרי שיפוצים?
אחרי שיפוצים.
אחרי שיפוצים אני לא יכול לענות, אבל אני יודע שלפני השיפוצים, אתה עולה 15 שקלים לילד, ו-20 שקלים למבוגר, מחיר שווה לכל נפש, משפחה שלמה יכולה לבוא לכאן לקבל הדרכות, כמובן שבתאום אפשר לקבל, בחנוכה אנחנו נתארגן בעזרת השם, כדי שיוכלו לקבל הדרכות בצורה מאורגנת, כל פעם שתארגן קבוצה, ניתן יהיה לעשות הדרכה.
זאת אומרת, בחנוכה יהיה יותר מה לראות כדי להגיע באזור חנוכה, כי חנוכה זה השנה שבוע שלם, אז כדאי להגיע, אז כדאי להגיע באזור חנוכה.
אפשר גם להגיע לקודם לכם. אפשר להגיע משך השבוע.
עכשיו, להערכה שלך, המשפחה שמגיעה עם ילדים, כמה זמן יש להם את הזמן לבלות שם במוזיאון?
לבלות, הם יכולים, אם, הם, אם אנחנו פותחים עבורם גם את פינת החי, אז הם יכולים לבלות כאן כשעתיים, ובדרך כלל החבילה של ההדרכה שאנחנו עושים כאן במוזיאון, גם לבתי ספר שמגיעים לכאן, במסגרת היתרון הירושלמי, ואז הם מגיעים, מקבלים כאן הדרכה של שעתיים בכל המתחם, כולל באזור של הכברת, כולל הגינה הקהילתית, המוזיאון עצמו, שהוא מוזיאון הפוקלצים, ובסטינת החי.
עכשיו, יותר מה עשיתי, אנשים אליהם רכב, זאת אומרת, מגיע באוטובוסים, איזה קו מגיע אליכם?
הקווים שמגיעים למושבה הגרמנית, יורדים משם, וכל הקווים שמגיעים דרך המושבה הגרמנית, ומשם עולים לכיוון מוזיאון הטבע.
זאת אומרת, מגיעים לעמק רפאים ושם יורדים?
לעמק רפאים, כן, כן.
בסוף
הם יכולים גם להתחיל את הסיור, הם יכולים להתחיל את הסיור גם באזור של התחנה הישנה, ומשם אפילו ללכת ברגל.
מהתחנה הישנה של הרכבת ומשם ללכת ברגל?
של הרכבת, כן, של הרכבת של ירושלים, הראשונה שנפגה בשנת 1892.
ואז יכולנו להגיע ברגל וזה... לא הרבה זמן.
גם ברגל, כן. כן, לא הרבה זמן. 10 דקות הם אפילו.
אז יופי, אז שמענו סיור מעניין, מוזיאון לטבע, שפתוח באיזה שעות הפתיחה שם, מ-9 בבוקר.
שעות הפתיחה מ-9, אפשר להיכנס גם לאתר, מ-9 עד 1:30 בימים ראשון, שלישי וחמישי, ובשני ורביעי, מ-9 עד 4, ואפשר להגיע למוזיאון, באופן עצמאי, אפשר גם לתאם סיור תרכי בטלפון 052-4-600-131.
אם רוצים לתאם, אז 052-4-600-131.
אכן.
052-4-600-131, שזה לתאם להגיע למוזיאון, אם רוצים בצורה מסודרת, עם הדרכה, עם מדריך, עם הדרכה. יופי, תודה רבה לך.
זה גם בתי ספר.
כן.
אוקיי.
מה אמרת?
אני אומר, אני מדבר שגם בתי ספר מגיעים אלינו ויכולים לתאם דרכנו את ההדרכה במוזיאון, ונוכל לשרת אותם בצורה מיטבית והמהנה ביותר.
יופי, תודה רבה לך, זקי צברי. בשורות טובות, תודה רבה, להתראות. ואריה היא משם, מי לא, מי לא, מי לא הירה. Hello, Adam.
ואם ישאל, מי לא, מי לא, מי לא ירא.
אז אנחנו נכנסים למושבה הגרמנית, אחרי שסיפרנו את ההיסטוריה, קצת ההיסטוריה שלה, נכנס למושבה הגרמנית לדעת מה יש שם. אתם רוצים לעשות ציור במושבה הגרמנית? איפה, למי, למה? בחרנו את רעות עודם. רעות עודם היא חוקרת בירושלים כבר הרבה מאוד שנים, והיא תוביל אותנו, תיקח אותנו לאיזשהו מה שנקרא סיור וירטואלי. שלום רעות.
שלום
וברכה,
שלום
המאזינים.
אנחנו אולי נבקש מהמאזינים לדמיין אזור בירושלים שהם מכירים, כדי להתחיל את הסיור. אז אם אנחנו ניפגש ככה באזור משכנות העננים, ונדרים טיפה לכיוון גבעת התנך ופארק המסילה הישנה, זה נראה לי יהיה נקודת ציון טובה להתחיל ממנה. מי שיסתכל שמאל יוכל לראות את גבעת התנך, שנקראת ככה על שם איזשהו פארק שתכננו להקים בה בימי ראשית המדינה, פארק שישמר את נושא התנך הקדומים של ירושלים, מה שכבר מרמז לנו על האדמות עליהן הוקמה המושבה הגרמנית, אדמות עם נוף בראשיתי, וגם על ראשית ימיה שהם גם תנכיים. המושבה הגרמנית מוקמת בעצם באזור עמק רפאים, שהרב גליס הזכיר, ועמק רפאים מוזכר לנו בתנך. נכון?
בוודאי.
אנחנו יודעים שפלישתים חונים בעמק רפאים כשהם מגיעים לירושלים או לסביבותיה, מה שאומר שבעצם אנחנו רגילים למצוא את הפלישתים בערי החוף, באשדוד, באשקלון, בעקרון. כשפלישתים מגיעים עד אזור עמק רפאים, המשמעות היא כמובן הרסנית ליושבי ההר, ליהודים שיושבים בהרים, זאת אומרת שכוחם התעצם ברב. עוד אנחנו מוצאים את עמק רפאים ממש כגבולה של העיר ירושלים. כשיהושע שולח את המרגלים, הם נדרשים לסמן את גבולות השבטים, והם משתמשים לצורך כך בעצם בתוואי השטח, בדברים הבולטים בשטח. גבול ירושלים, אם כך, נגזר מגי בן הינום, שהוא מאוד משמעותי במרחב, ומיד אחרי גי בן הינום, נותן לנו את אנחנו צדיק נוסף, הוא אומר, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. זאת אומרת שעמק רפאים זה המקום שכולם מכירים. עמק רפאים עצמו באמת ערוץ נחל מאוד מאוד רחב, שמתחבר בסופו של דבר לנחל סורק. ערוץ נחל שמתחבר לנחל גדול כמו נחל סורק, מלמד אותנו שהאזור הזה כנראה גם היה אזור חקלאי. אם נרצה אפילו להגיד שזהו העורף החקלאי של ירושלים, מי שעוזר לנו עוד יותר להבין את התיאור הזה זה ישעיהו, שאיתו אנחנו לומדים הכי טוב גיאוגרפיה ולפעמים גם זיאולוגיה. כותב לנו הנביא, והיה כאסף קציר כמה וזרעו שיבולים מקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. אז הנה יש לנו שיבולים בעמק רפאים, זה אולי אפילו מזכיר לנו את שדות בית לחם שהם לא מאוד רחוקים משם, אז יש לנו כאן שדות שיבולים בין העיר ירושלים לבין העיר בית לחם.
חוץ מהרחוב עמק רפאים, יש לנו איזשהו עזכור שאנחנו בשטח יודעים שזה עמק רפאים? איזשהו עמק, איזשהו שיבולים, איזה משהו?
אז עכשיו קצת קשה למצוא, אבל כן, בהחלט כשהגיעו, אפשר היה לראות שהנוף הוא מאוד בראשיתי. מי זה הגיעו? אולי זה כבר כדאי להגיד. המושבה הגרמנית מרמזת על השם שלה, על שם אותה קבוצה שהקימה אותה בסוף המאה ה-19, לפני כ-200 שנה. מגיעים לירושלים הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד קבוצות שונות, יהודים שכמובן זוכים לממשת ותחזן עינינו בשובך לציון, והופכים את המילה לשנה הבאה בירושלים למעשה של ממש, אבל גם קבוצה נוצרית גרמנית שנקראה טמפלרים. הם עובדים לפי עקרונות דתיים נוצרים, ואומרים אנחנו צריכים להגיע לירושלים ולבנות בשכונה ולחיות בתוכה, כדי לקרב את הגאולה על פי משנתם. הם עושים את זה לא רק בירושלים, אלא במקומות נוספים, כמו חיפה, יפו, שרונה, בית לחם הגלילית, אבל בירושלים הייתה מקום המושב הגדול ביותר שלהם, שכונה מאוד מאוד גדולה, של קבוצה שבאה לחיות בירושלים, וליהנות, אני לא יודעת אם אפשר להגיד מזה בשכינה, אבל בהחלט ליהנות מהעיר וממה שהיא יכלה להציע. הם ממש בונים מושבה כמעט אירופאית לגמרי, זה משמר את הקסם של המושבה הגרמנית היום, זה באמת הבתים העתיקים שהם בונים, אם זה בתי ספר ואם זה ביתו של התוכן, וביתם של ראשי הכפר, בית העם, את כל הבתים האלה אנחנו יכולים לראות כשנטייל על עמק רפאים עצמו, הם חיים כקהילה, אבל כמעט ולא נוכל למצוא אותם היום, כיוון שאם אמרנו שהם מגיעים לירושלים בסוף המאה ה-19, הם נשארים איתנו כאן עד מלחמת העולם השנייה. מקהילה שבאה לחיות יחד עם אוכלוסיית ירושלים, הם הופכים להיות לנגע מרכזי, במיוחד לאחר עליית הנאצים לשלטון. אנחנו רגילים לחשוב שהשואה קרתה רק באירופה, מה שבהחלט נכון להגיד, אבל אולי חלקנו מופתע לגלות שגם בירושלים היו להיטלר מעריצים. ובעצם הסניף הגדול ביותר של המפלגה הנאצית בארץ ישראל מוקם במושבה הגרמנית דיטלי, הצלב הקרס מונפים על המרפסות, תנועת הנוער ההיטלראית פועלת בשכונה, וזה בעצם השלב, זה נורא לחשוב על זה, כשבאירופה נשפרסים אנשים שגם בארץ ישראל יש מי שמעודד את זה, חוגגים להיטלר יום הולדת בשכונה. אחרי כל זה, הבריטים שמנהלים פה את המרחב באותם הימים, אומרים בעצם זהו, אי אפשר, אנחנו, בריטניה נלחמת בגרמניה, וכל הטמפלרים מגורשים, כמעט כולם. רגע לפני שהם מגורשים, באיזשהו שלב ביניים, לוקחים חלק גדול מהם, לא רק מירושלים, טמפלרים היו בעוד מקומות בארץ, כמו שהזכרנו מקודם, לוקחים אותם למחנות מעצר. וברגע אחד, בהבזק אחד של חסד גדול, בריטניה מצליחה להגיע לאיזשהו הסכם עם המשטר הנאצי ועושים החלפות, מעין החלפת שבועים. נותנים לגרמניה הנאצית בערך 400 תושבים טמפלרים ומצילים במקומם כ-500 יהודים. אז אם יש תרומה גדולה שתרומו הטמפלרים, זה אולי בחייהם של אותם 500 יהודים שניצלו מהשמדה. אבל הבתים נשארו, הטמפלרים עזבו והבתים נשארו, והם מתמלאים בכל מיני אנשים שככה לאט לאט נכנסים לאותם בתים, עם חלקם ערבים וחלקם יהודים, וחיים בשכונה הזאת. צריך אולי להגיד עוד משהו, שהשכונה היא נמצאת במקום מאוד מרכזי, על תחנת רכבת, תחנת הרכבת של ירושלים, אותה רכבת מפורסמת שעולה מיפו לירושלים, נמצאת ממש על גבול השכונה. אמרנו שניפגש באזור משכנות שעננים וגבעת התנך, המבנה הבולט הראשון שיש לנו שמקדם את פנינו אל השכונה, הוא מבנה תחנת הרכבת, אולם הנוסעים. גם הרכבת היא יציר כפה של סוף המאה ה-19, ביוזמה יהודית שהתחיל מונטיפיורי והמשיכו אחרים, מי שצריך להביא לגדי הגשמה, זה אדם בשם יוסף נבון, שצריך ממש לדחוף את הנושא ולדאוג להקמתה של רכבת, של פס מסילת רכבת מיפו לירושלים. חונכים את תחנת הרכבת הזאת בהתרגשות מאוד גדולה, ואולי יש מי שמרים גבוה ואומר מה, אבל אמרנו שזה בשום מקום וזה בקצה העיר, למה תחנת הרכבת לא המשיכה ממש עד רחוב יפו? כיוון שגם באותם הימים היה מי שדאג מהחידוש הגדול של הרכבת, ולכן אמרו אנשי ירושלים, בואו נשים אותה בצד, נראה מה ילד יום, אותו סוס פלדה, אנחנו לא יודעים מה הוא, נשים אותו בצד. הרכבת נכנסת ברעש גדול בשמחה גדולה ומתחילה לנסוע, אתם בטח יכולים לנחש, שלקח לה קצת זמן, זה לא רכבת של היום, זה רכבת דאז, מה שאומר שנסיעה ברכבת מיפו לירושלים, זמן הנסיעה ארך כ4 שעות. יש כל מיני שיודעים לספר שהיו יכולים לרדת בדרך מהרכבת, לקטוף קצת פרחים, ליהנות מאוויר הערים הצלול ולעלות עליה בחזרה, כיוון שבאמת הייתה מאוד 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 איטית. קו הזה מפסיק לפעול בזמן מלחמת העצמאות, אבל מתחדש מיד לאחר המלחמה. היה מאוד מאוד חשוב להשמיש את הקו, אני לא יודעת אם כמו בגלל הצורך החיוני שלו, כי אמרנו שזה לקח הרבה מאוד זמן, אלא כמו בגלל הסמליות שבדבר, שיש למדינה הצעירה רכבת, בקו שעולה לירושלים. אולי יפה לציין שהנסיעה הראשונה של הרכבת מיפו לירושלים בזמן מיד לאחר המלחמה, שמים בקרון שלושה דברים. מה הם שלושת הדברים? רוצים לנחש? הרב גליס, אולי איזה ניחוש? מה שמים בקרון של הרכבת?
מים לנטילת ידיים, ספר תורה, פינה לבית הכנסת, מה יכולים לתת?
אז הרב צדק, לא מים לנטילת ידיים, כי יש לנו מים כנראה בשילוח, אבל שמים שק של קמח, שק של מלט, שזה מפעל נשר, היה הגאווה מאוד גדולה של המדינה הצעירה, והיה לו קו ישר מהרכבת אליו, והדבר השלישי, והוא הנכון ביותר, זהו ספר תורה. יש משהו מאוד סמלי בכך שיפו מעלה ספר תורה לירושלים. מה עוד יש לנו? אז אמרנו, דיברנו על תחנת הרכבת שהייתה. מי שנסע ברכבת בשנים האחרונות לירושלים יודע להגיד שהיא לא מגיעה עד עמק רפאים, עד המושבה הגרמנית, אלא נגמרת במהלכה. זה בקו החדש ששופט. אבל מי שבכל זאת ירצה ללכת על הרכבת במושבה הגרמנית, יוכל לעשות את זה כיוון שהיום יש פארק, שמתאים מאוד למשפחות עם ילדים, השאירו את אדוני הרכבת, השאירו כל מיני סיפורים שכתובים בצידי הדרכים, ויש ממש פארק שהוא טבע עירוני בתוך העיר, אפשר להגיע למתחם התחנה הישנה, ומשם ללכת עד שכונת מלכה, או הפוך, מי שמגיע בו עם הרכבת לירושלים, יכול להתחיל הליכה בתחנת הרכבת החדשה ולסיים אותה בישנה. הדבר הזה חשוב במיוחד לא רק כדי לספר את הסיפור ההיסטורי של הרכבת שהוא באמת פלא גדול, אלא כי ירושלים היא העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל, יש לנו כאן 800 אלף תושבים, לא כולם יכולים להרשות לעצמם לפסוע מחוץ לעיר כדי ליהנות מטבע. הבחירה לייצר פארק שהוא כולו טבע עירוני באמצע העיר בעצם מנגישה את זה לכלל האוכלוסייה. ריאות ירוקות זה אתרים מאוד חשובים בכל עיר, זה תורם כמובן לניקיון של האוויר ושל החמצן שאנחנו נושמים. האפשרות להגיע וליהנות מהטבע ביחד עם פנינה היסטורית שכזאת, היא משהו שבהחלט ראוי להודות עליו. ועוד דבר אחרון, לא דיברנו על המילה רכבת אולי. הרכבת הזאת נוסעת, השפעה המושבה הגרמנית, שומעים אותה בוקר וערב, השכם והערב, מאיפה נגזרת המילה? שואלים את עצמם אנשי ירושלים, מה, איך יקרה לאותו סוס פלדה? ואז מגיע יחיאל מיכאל פינס, אל אליעזר בן יהודה, מחדש השפה, ואומר לו, תראה, אנחנו את המילים שלנו לוקחים מאיפה? מהמקורות, מהתנך, מהמשנה, מהגמרא. אומר לו, בואו נלך, שיירה של גמלים נקראת גמלת, נכון? במשנה במסכת סנהדרין כתוב לנו החמלת והגמלת העוברת ממקום למקום. אומר יחיאל מיכאל פינס, בואו ניקח את המשקל הזה של גמלת, וניתן אותו, נקרא לאותה שיירת עגלות מפלדה שנוסעות, נקרא לזה עגלת. אז חושבים עוד קצת ומרכיבים עוד קצת את המילה, ולא יוצאת עגלת אלא רכבת. אבל זו באמת המילה שאנחנו משתמשים בה היום. תושבת התכונה.
הבריטים עשו את צילומי אוויר של הרכבת לירושלים, הם ראו שמשני הצדדים של הרכבת יש פסים לבנים. לא הבינו מה זה, באמצע יש פסים שחורים של הרכבת, מה זה שני הפסים הלבנים? ואז בבירור התברר שהירושלמים, כשהיו עולים לרכבת, איך שהייתה מתחילה לצאת מירושלים לכיוון תל אביב, כולם היו מתיישבים, פותחים את הביצים, זורקים את הקליפות החוצה. ואז נוצר שני פסים לבנים. זה הבדיחה ירושלמית
עליה. אולי זה גם פס עם סיפור היסטורי.
בדיוק. כן.
הזכרנו קצת את התושבים של המושבה הגרמנית הנאצים, אבל אחרי המלחמה אמרנו שתושבי המושבה, הטמפלרים כבר אינם, והבתים עומדים ריקים, ולאחד מהבתים מגיעה ניצולת שואה, בשם חנה לנדאו. והיא מתחתנת בבית, הבתים ריקים, השכנו שם כל מיני אנשים, בין היתר היא השתכנה שם. יום אחד מגיעים אל הטכנאים הביתה, היא מבקשת בעצם עזרה, ומגיעים הטכנאים, עולים לגג, מסדרים מה שצריך, וחוזרים עם שקית. אומרים לה, השקית הזאת שלך, מצאנו אותה לגג, פותחת חנה לנדאו את השקית, ומה היא רואה בפנים? היא מוציאה חולצה ומכנסיים, ועניבה ועליהם צלבי קרס. בעצם התושב הקודם של הבית השאיר כנראה איזושהי שקית של בגדים, שנים לאחר מכן מצאה אותה ניצולת השואה. אבל לא רק אשכנזים יש לנו במושבה הגרמנית, אלא גם קורדים. אמרנו שכולם מגיעים מכל מקום וכולם זקוקים לאיזושהי חלקת אדמה, ובית כנסת קורדי קטן מוקם לו במושבה הגרמנית. מספרים שהוא היה מאוד מאוד קטן, אבל משופע בתרומות, כיוון שדובר בקהילה של קבלנים, אנשים מאוד עמידים מצד אחד, שמאוד חשוב להם לפאר את הקודש. ולכן למרות שהמבנה היה קטן, התקרה, אם היינו מרימים את הראש לראות את התקרה, או אפשר גם היום, מי שירצה ללכת להתפלל שם, יוכל להרים את התקרה ולראות כמות לא פרופורציונלית של מברשות תאורה על תקרה כל כך קטנה. עוד מספרים שבבית הכנסת הזה יש לוח שיש ענקי שעליו לא רק אנחנו רגילים לראות לוחות כאלה ומה כתוב עליהם. בדרך כלל כתוב עליהם וכתובים עליהם השמות של מי שתרם, נכון, ונתתי להם בביתי ומחומתי יד ושם, מין זיכרון כזה. אבל כאן בלוח הזה בבית הכנסת במושבה הגרמנית אין רק שמות אלא גם סכומים. זאת אומרת, מה שנתת זה מה שאנחנו חורטים על האבן, וחרוט על האבן זה אחר כך הולך איתך לכל החיים. האיש שלי, שהיה מתפלל שם כילד, זוכר את המין שהוא היה יושב ומנסה לחשב כמה יוצא הסך הכללי. עוד מספרים שבעיה.
לאן הוא הגיע?
זה בשביל זה תצטרכו ללכת
לתחום
לבד.
איפה נמצא את הכנסת, הנה נכתובת, ולא בעמק רפאים, באחד הסימפטון.
לא בעמק רפאים עצמו, במושבה הגרמנית, באחת הפניות, תכף אני אנסה להיזכר בשם הרחוב, אנחנו ככה הולכים מהזיכרון, כשאנחנו הולכים. אבל עוד מספרים שם, אתם יודעים שיש מחירה פומבית של עליות, כשמגיעים לבית הכנסת, בעדות מסוימות זה מאוד מקובל, ויש מי שמעלה את הסכומים, אין מחירה פומבית כזאת. ושם בבית הכנסת הזה השכונתי והחם, יום אחד מישהו ניסה לקנות עלייה, וכל פעם השכן מעלה ומעלה את הסכומה, שבסופו של דבר פונים אליו כולם שם, בקהל גדול ורב, מסתכל ואומר לאותו אדם שמעלה את הסכומים אחד אחרי, שאני אומר לו, די, אבל תיתן לו, תיתן לו, כבר הוא רוצה לקנות את העלייה, תשחרר. עוד דבר מאוד יפה שלא קיים בכל בתי הכנסת שאנחנו מתפללים בהם, אבל שם הקהילה זה היה לה מאוד מאוד חשוב, כשמוציאים ספר תורה ועוברים איתו עד הבימה, אז כמובן שתמיד מי שמחזיק את הספר עובר בעזרת הנשים, ומאפשר גם לנשים לנשק את ספר התורה ולהתברך ממנו. מה עוד יש לנו במושבה הגרמנית? הזכרנו את בתי הספר שנבנו במאה ה-19 ומשמשים גם היום, כבתי ספר, היום בתי ספר ישראלים, בעבר בתי ספר גרמנים, הסגנונות הבנייה, בית קולנוע יש שם שפעל שם בעבר.
היה שם פעם פנסיון, פנסיון שמיד, היה עוד קיים שם? היה פעם פנסיון שמיד, במושבה הגרמנית.
נכון, 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 אבל כבר לא קיים. היום, לפחות לפי מה שאני יודעת, כן, יש בקצה השכונה, בסמיכות למתחם התחנה, מתחם בתי מלון שהוקמו. מתוכננת שם שכונת יהודה עמיחי, לכבודו של המשורר הירושלמי, וכמובן הרבה מאוד מסעדות. היום זה אזור תיירות ובילוי, ואפשר כמובן להגיע וגם להנות מהמבנים העתיקים והישנים, וגם ממסעדות קשורות וקשרות מעודרת, כמובן שכדאי לבדוק קודם מה המצב, אבל בהחלט יש ויש מה לראות.
אבל רק צריך לדעת שיש הרבה בתים, לכל בית יש לו שם, יש לו סיפור לכל בית, בית זנדל, בית אברמן, בית ארמן, בית אימברג,
נכון.
כל מיני בתים שאני יודע שיש להם שמות לבתים האלו. זאת אומרת,
המשפחות שגרו שם. כל בית קיבל את השם בדרך כלל של התושבים הטמפלרים שלו. זאת אומרת, אם בבית מסוים גר האדריכל גוטליב ובוירלה, אז זה השם של הבית. ואז הסיפור הוא באמת סיפורו של האדריכל, הסיפורו של התוכן, יש לנו לא מעט בתים כאלה, וכל בית יש לו שם, וכמובן גם סיפור, גם בית הקברות של הטמפלרים ימצא בשכונה, ואולי כדאי להגיד משהו שקצת מרגיז לשמוע, אבל שבבית הקברות הטמפלרי בירושלים של היום, ניצבת מצבה שמנציחה 68 חללים טמפלרים שנפלו במלחמת העולם השנייה, אבל מהצד הנאצי. אז מאוד מעניין לשמוע שגם זה משהו שקיים שם.
יש שם גם כמה יהודים שקבורים שם. בתוך הבית הקברות הזה יש גם כמה יהודים.
יהודים מומרים או יהודים יהודים?
או התנצרו או השתמדו, אני לא יודע מה, יש שם כמה יהודים שקבורים שם. הייתי בלוויה פעם אחת
של מישהו. בפנקסי ירושלים.
שמה?
אני אומר שבפנקסי הקהילה, בפנקסי קהילת ירושלים, בדרך כלל כשמציינים, יש את השמות של כלל התושבים, וליד כל אחד מהם כתוב איפה הוא נקבר, או באיזה שנה הוא נקבר, ויש כאלה שכתוב עליהם ממש השם מחוק מפנקסי הקהילה, וכתוב עליו יצא לשמד, ודברים מהסוג הזה. ויכול להיות שחלקם עשו את מותם ונקברו בבית העלמין הזה.
בקיצור, זה מרתק להיכנס למושבה שם. א', גם אמרת מסעדות, אז גם אחרי שמטיילים, יש שם גם מסעדות, אמרת, כשירות למהדרין, רק לברר את הכשרות שלהם, אבל יש שם לכל בית גם לעמוד מול הבתים ולהסתכל על הארכיטקטורה, על הדריכלות של הבתים האלו. זה משהו מאוד מיוחד, מאוד יפה. דיברנו גם קודם עם המוזיאון לטבע, שגם זה מקום מעניין שם במושבה הגרמנית. אז כדאי, יש מה לטייל. רעות, תודה רבה לך.
יש מה לטייל, יש מה לראות. תודה רבה לכם ולהתראות בירושלים. להתראות,
אמן, אמן, בשורות טובות להתראות.
נעצרת לרכבת להפסקה ארעית, והנה מולה ניצבת רכבת פרונזאית. פנים שמחות פיות מחייכים אליי בגילה, יהודים ויהודיות בלי הגבלה. מקלץ, מטורנה, מבנדין, מלודש, מקרוק, גרדימין, מפינסק, מגרודנה, מנוברודות, מגליציה, מבודלין, מפשמש ומלובלין, ומלומז'ה ומביאלוסטור. ילדה בצד עומדת, נותרה לבד בודדת, עוצרת היא ליד קרון אחד, ושם על יד הדלת ביהודי היא מסתכלת, בפניו רואה היא משהו מיוחד. אין שולי, ביטה, מניים, מיליטה, ושמכם נוטה, טוטה. והכל ממהרים בצד אבא, אמא, סבא, סבתא, אל הרכבת מפרונזה בריצה. הקשיבו מה שכאן קרה, שימו סיפור שכאן נראה, ילדה קטנה את אבא כאן מצא. כן, ילדה קטנה את אבא כאן מצא. עמים מן המקומות, מן הקרונות, משתחררים, מחלצים קצת עצמות ואת הגב גם מיישרים. יוצאים ומבקרים ברכבת השנייה, עוברים בין הדלתות ושואלים בציפייה, אולי יש מישהו מבנדין, מלודג', מקלץ, מרדזימין, אולי גם מישהו מנוברודוק, אולי אחד מקטוביץ, מריישה, מסוסנוביץ, מפלחרובנה או מביאלוסטור. אישה חבושות ידיה, צעיר לה בפניה, נעצרת היא ליד קרון אחד, ביהודי היא מתבוננת, נשענו על משענת, ביניהם חולף מבט, חודר וחד. פשף רשן, פרשן, מניין, מפמוז'ה, יייקו, דבושה, אוי, ריבונו של עולם, אוי. ורצים כולם וצבתא, אחים, הורים וסבא, סבתא, סביב הרכבת התקהלו. הקשיבו מה שכאן נראה, שימו סיפור שכאן קרה, אישה ובעל זה את זה גילו. כן, אישה ובעל זה את זה גילו. בין העומדים מביט לכל הצדדים רבים מהיהודים נראים לי מוכרים וכמה פנים עם טעם שנראה לי כה מוכר ראיתי אותם אי פעם אבל מתי איני נזכר אולי עוד מלפני שנים מוכרים לי אלו הפנים עוד לפני ימי הזעם הנורא ואולי בתוך המלחמה באותם רגעי אימה ואולי עכשיו בדרך חזרה איני זוכר, איני יודע ליבי כה מתגעגע משווע ושואף למעט שמחה מבלי לחשוב פעמיים תופס אני בידיים יהודי אחד ושואל במבוכה מנין אתם? מלידר ושמכם? וידר אוי ברודר, אחי היקר אל ליבי אני מחבקהו מביט בי במבט משונהו אל לי אחים, אומר הוא בכל חד עונה אני, זה לא נוגע כל יהודי לך אך ורע לכולנו בשמיים עד אחד אחר לכולנו בשמיים עד אחד
תודה רבה לכם על התוכנית, התוכנית על המושבה הגרמנית. בשבוע הבא נדבר בסיפורי ירושלים, בדברים אחרים. תודה ליעל צייטין על העריכה. תודה למנדי אור שהיה איתנו הפעם. שנפגש רק בשמחות, לילה טוב, בשורות טובות.